אנחנו נלמד בעזרת השם דף קופה-NA, מתחילים קופה-NDLD ומדבייס, עומר אבונה, צד למטה. שכיב מרע שהקדיש כל נחוסוף. אחד הולך למות, רובן הולך למות, הוא הקדיש את כל הנחסים, אבל אחר כך הוא אומר, מדובר שזה כבר בכזה שלב של כבר לא יכול לחזור מן ההקדש, הוא אומר שבעצם הוא חייב כסף לשימון. אז היהודי הזה נאמן. למה? חזקה, אין אדם עושה קנוניה על הקדש. הוא לא עושה, איך אומרים, טריקים על חשבון של ההקדש. אז מן הסתם הוא צודק שהוא אומר שהוא חייב. מסקיף לרב נחמן, האם אדם עושה קנוניה על בניו? הרי מצאנו שרב ושמואל, דאום רצר והיו, שכיב מרע שאומר המונה לפלויני ביודי. יהודי הולך למות, הוא אומר לבנים שלו, אני חייב 100 דולר, 1000 דולר, אני חייב לשמעון. אז אם הוא אומר את זה בלשון של ציווי, תתנו, תנו לו, אז צריכים לתת. אם הוא לא אמר בלשון של ציווי, רק הוא אומר, אני חייב, הוא לא אמר, תנו, אז במילא הם לא צריכים לתת. אפילו שהוא מדה שיש בידו כסף של הזולת. אלמה, למה לא צריכים לתת? אנחנו אומרים, מן הסתם זה שהוא אמר, שהוא חייב כסף, יש לנו כלל כזה בשס, אדם עשוי שלא להסביע את בניו, כלומר, שלא יחשבו שהבנים שלו הם עשירים, שלא יחזיקו אותו ואת הבנים שלו עשירים. לכן הוא אומר, הוא חייב לזה כסף, הוא חייב לזה כסף. או חנמה, כשאחד יקדיש את הנכסים, אדם עשוי שלא לא להסביע את בניו. אז אם כך, יכול להיות שהוא אומר שהוא חייב לזה כסף, לזה כסף, זה לא נכון. אז הרב הוא אומר שסומכים על הדברים שלו שאומר שהוא חייב לפלוני כסף. איי, מה אכפת לו אם יגידו שהוא עשיר, הוא הולך למות במילא, מה אכפת לו? אבל הוא חושש, אולי הוא כן יחזור לעצמו. כך אומר רבנו גרשום. אומר את הגמור, כי כל מה רב הונה אוסום, דנוקיצ'טור, זה שרב הונה אומר, שאם זה מקדיש נכסיו, הוא אומר שהוא חייב לפלוני נכסיו, כסף, אז אנחנו אומרים, שבא בלחוף ואומר, הנה, יש לי באמת שטר. בוודאי שהוא חייב לי, הנה השטר. שואל את הגמור, מכלל, אם כך אתה אומר, שרב ושמואל שאומרים, שאם הוא לא אמרתנו, לא נותנים, אם אמרתנו, כן נותנים, מדברים שהבלחוף אין לו שטר. למה? למה כשהוא אומר, תנו, נותנים? הרי זה מלווה בעל פה. ורב ושמואל דומו תרווהו, מלווה הלפה, לא גובל, לא מן היושים, לא מן הלקוחות, עוד מעט נראה בהרחבה, בדף קופה עם ווף, שאם זה מלווה שאין עליו שטר, אז אם כך, אין כוחו של המלווה ללכת ולטרוף מן הלקוחות שקנו נכסים מהלווה אחרי ההלוואה, יש רק בכוחו לקחת נכסים מן הלווה, אם אין לו כסף. וכמו כן, אין בכוחו של המלווה לתבוע מן היושים. אז איך הם אומרים פה שהיושים, חייבים לשלם אם האבא אומר תנו. אלא אמר רב נחמן, אידי ואידי דנוקת שטורי. ולקשה עוד המקויים, עוד לא המקויים. גם במקדיש נכסיו שהוא אומר שהוא חייב לפלוני, גם במריש נכסיו שהוא אומר שחייב לפלוני, מדובר שבא פלוני באמת ומביא שטר חוב. אבל מה? אם הוא מביא שטר כזה שמקויים בידי בית דין, בית דין כתבו עליו השרת הלב, אז זה באמת מחייב את היושים לתת, סומכים על ההודעה של האבא. אבל אם זה לא מקוים, אז לא סומכים. אז תלוי, אם הוא אומר בלשון תנו, אז בזה עצמו הוא מקיים את השטר. אבל אם לא אומר בלשון של ציווי תתנו, שזה לא לשון של ודאות, אז זה הרי השטר לא מקוים, אז ייתכן שהוא סתם אמר שהוא חייב לפלוני, שכדי לא... שלא יחשבו עליו ועל בניו שם עשירים. אומר רבי, שכיב מרע שאומר המונה לפלויני ביודי, רובן הלך למות, הוא אומר, לפני מיטתו, הוא אומר, שהוא חייב כסף $1,000 לשמעון. אחר כך הוא נפטר, אמרו היתומים, בסדר, אנחנו סידרנו את החוב, פרענו את החוב, הם נאמנים. אבל אם שכיב מרע אמר בלשון לפני מיטתו, תנו מונה לפלוני, והיתומים אומרים פרענו, לא נאמנים, שואל את הגמור, הרי קלאפ אליי, ההפך מזה מסתבר. למה מסתבר ההפך? כי אם הוא אומר על השבל לשון של ציווי, תנו מונה, כי אם דפוס כהבו, היות והאבא אומר את זה בלשון של ציווי, אז אנחנו אומרים, מי כלמאמר, מן הסתם, הבנים היורשים קיימו את הדברים שלו ושילמו. אבל אם האבא לא אמר זה בלשון של ציווי, הוא רק אמר, מונה לפלויני ביודי, כי אם דלי פוסק אבו אין למילצה, הוא לא אמר להם, תנו, איקה למאמר, דלי פורק. אז אפשר לומר שהבן לא פרה את החוף. אלו איתמר, אוכי איתמר, שכיב מרא שאומר, מונה לפלויני ביודי, ואומרו יסוימים, חוזר ואומר לנו, אבא, פורעתי נמונים. ובן, לפני שהלך להיפטר מן העולם, אמר, אני חייב לשמעון כסף. אומרים היתומים, שדקה אחר כך, אמר אבא, אוי ווי, שכחתי, פרעתי לו, הם נמנים. שאבא אמר ככה, מה הייתה עם התקור המדקר? אבא נזכר שהוא שילם את החוף. אבל אם האבא אומר את זה בלשון, תנו מונה לפלויני, ואז אומרים היתומים שאחר כך אמר אבא שפרעתי. פה בקטע הזה הם לא נמנים. דימיסי דפורי. לא היה ואומרתנו, אם היה פורי, הוא לא היה אומר את זה בלשון כזה ציווי, שזה ודאות יותר. בוא ערוב, שכיב מרע שאוידה, שכיב מרע שאמר בפני עדים. הוא הודה. ראובן היה שכיב מרע, שמעון בא לבקר אותו, שמעון אומר לו, ראובן, אתה זוכר שאתה חייב לי $1,000? אומר ראובן, כן, בטח, אני זוכר. אני חייב לך. היו שם שני עדים גם שבאו לבקר אותו. נשאלת השאלה, האם הוא צריך לומר, אתם עדיי, ואז ההודעה תקפה, ואם אין שם עדים, אז אומרים שמן הסתם הוא עבד עליו, הוא רק שיטה בו. או שאומרים לו, בן אדם לפני שהוא הולך למות, יש לו דאגות יותר כבדות, הוא רוצה לחזור בתשובה, רוצה לומר וידוי, זמנים מאוד מאוד מתוחים עליו, הוא לא במצב רוח לעשות שטויות ולשתות באנשים, אז גם כשהוא לא אומר להם, אתם עדיי, ההודעה תקפה, אין צורך לומר אתם עדיי. כמו כן, האם הוא צריך לומר להם שיכתבו את זה בשטר, או שלא צריך, והם יכולים לכתוב גם ללא ההוראה שלו. צורך שיאמר, כסויבו, אוי אין צורך לומר כסויבו. האם אנחנו אומרים אדם משתה בשעס מיסה, אוי אין אדם משתה בשעס מיסה, בוסה לבואי לפושטה, אין עוד משתה בשעס מיסה, לפני מיסה בן אדם לא עושה את הדבר הזה לשתות בנשים, וכמו כן דברי שכים רק כסום וכמסום דומה, אז אם כך יש להם רשות לכתוב את השטר, גם אם לא ציווה להם לכתוב. אומרת המשנה, המלווה אסחווי רוי בשטר, גוי ומניחוסים משובודים. ראובן הלווה כסף לשמעון, ראובן המלווה, שמעון הלווה, ויש שטר שחתומים עליו עדים, הרי שבכוחו של ראובן, אם שמעון לא פורע לו, ללכת ולטרוף נכסים ששמעון מכר אחרי תאריך ההלוואה, היות ואלו כבר היו משובדים למלווה משעת ההלוואה, אם אין נכסים לשמעון עצמו כמובן. אבל אם השטר הזה היה על ידי עדים, כלומר, זה לא היה שטר, רק ראובן הלווה כסף בפני שני עדים לשמעון. אין לזה תוקף של מלווה בשטר, רק תוקף של מלווה בעל פה, שגובה רק מנכסים בני חורים הנמצאים תחת ידי שמעון הלווה, ואין לו כוח לטרוף מן הלקוחות, שזה נקרא נכסים משובדים. הסיבה היא, כמו שנראה בגמרא גם כן, שכל העניין למה אמרו שמלווה בשטר יכול המלווה לטרוף מלקוחות, היות והלקוחות ידעו מי ההלוואה, היות וההלוואה התפרסמה, על ידי מה התפרסמה? על ידי השטר וחתימת העדים בו, הם היו צריכים להיזהר ולא לקנות את הנכסים האלו, והם לא נזהרו, הבעיה שלהם. אוי ציולוב כסב יודוי שהוא חייב לוי, אם יש פה שטר שלא לא, לא חתום על זה עדים, אבל הלווה חתום. כלומר, הוא כותב ככה, לכבוד המלווה זה וזה, אני החתום מטה, מודה בזה שלקחתי ממך הלווה $1,000. קיצור, כמו שכותבים היום, צאת עלה, כמו שקוראים לזה. האם הגדרתו כמלווה בשטר או כמלווה בעל פה? אומרת המשנה, הגדרתו כמלווה בעל פה. ולכן הוא לא יכול לגבות מנכסים משובדים, רק מנכסים בני חורימיות, וכוח הפרסום חסר פה. מה עושה את כוח הפרסום? חתימת העדים. אומרת המשנה, עורב היוצא לאחר חיתום שטורס. יש פה שטר, עדים חתומים שם, אחרי העדים, כותב שם הערב, אני ראובן בן יעקב, ערב ללווה. אז האם חתימת הערב פה משווה לו הגדרה כמלווה בשטר, ואם כך יכול המלווה לטרוף מן, הלווה, מן הערב, מן הלקוחות של הערב, כי הרי הערב נהיה כאילו שהוא הלווה פה, או שהגדרתו רק כמלווה בעל פה, ואפשר רק לגבות מהנכסים שתחת ידו, שזה נקרא נכסים בני חורין. אומרת המשנה, גובה מנכסים בני חורין, היות והוא חתום אחרי העדים, אז חתימת העדים לא הולכת על חתימת הערב. מה זה ובוא לפני רבי שמואל, ואומר גוי ומנכסים בני חורין, שמה? כמו שלמד, אמר לוי בן ננס, אינו גוי ולוי מנכסים משובדים, ולוי מנכסים בני חורין. בן ננס סובר, שהגדרת הרב שלוקח אחריות זה רק מתי? זה רק שכל ההלוואה ניתנה ללווה רק בזכות והבטחת הערב. אבל אם ההלוואה כבר ניתנה ורק אחר כך בא הערב, אין דינו כמו הערב להיות אחראי לשלם למלווה. הוא אמר לו, לומו, למה לא נחשב עורב? הוא אמר לו, אמר לו בן ננס, ניתן לך דוגמה. הלך ראובן המלווה, לשמעון הלווה, ורצה לחנוק אותו בשוק. אחרי נסיח אותו בשוק. והוא דורש, תשלם לי את החוף. מאפיה. ומוצר חברוי, פתאום בא החבר של שמעון לוי, ואומר לו למלווה, ראובן, לבן אדם הזה, תניח לו, תעשה טובה, אל תחנוק אותו, אני אתן לך, אני אשלם לך. זאת אומרת שבעצם ההלוואה לא ניתנה לשמעון, בגלל נאמנותו והבטחתו של לוי. כי הרי לוי עכשיו מוצא אותו כבר מזמן אחרי ההלוואה, בתקופת הפיראון הוא מוצא אותו. אז לכן לוי לא התחייב, לא משובד, הוא פתור מלתת לו למלווה. שלא יעל אמונו סוי אלוו. אלו איזו עורף שהוא חייב, כשרובן אומר לשמעון, כשלוי אומר לרובן, אלוויו, תיתן הלוואה לשמעון, ואני נותן לך. זאת אומרת, שאז ראובן המלווה נותן את כסף ההלוואה לשמעון בגלל שהוא סומך על האמונה של הערב לוי. לכן הוא משובד בזה ואז הוא יהיה חייב לשלם. שעל אמונוסו ילבו. ואומר רבי שמואל, הרויצה שיחקים, יעסק בדיני ממונוס, שאין לוח מקצוע בתוירה יויסו מהם. ואין כמיון הנביאה, והרויצה שיעסק בדיני ממונוס, יש שמש ששימון בננוס. אומרת הגמרא אומרו לדבר תורה מן התורה, איך עוד מלווה בשטר ואיך עוד מלווה בעל פה, גוי ומנכוסים משובודים. כלומר, גם מלווה בעל פה, אפשר היה שהמלווה יכול לטרוף מלקוחות. מה הייתה אימא? שיבוד דאורייתא. זה שהנכסים של הלווה משתבדים למלווה, זה מן התורה. כי כתוב, והאיש השאתה נושא בו יוציא אליך את האבות החוצה, או כמו שרבני גרשם אומר, עבד לווה לאיש מלווה, הלווה נעשה כמו עבד למלווה. ואלו מה איתם אמרו, מלווה על פה אינו גוי ואלו מנכוס ומנכויר משום פסדת לקוחויס. כי בעצם אי אפשר להפסיד ללקוח שקנה את הנכס מהלווה, איך אפשר להפסיד אותו? ביש, לא, השואל את הגמור, למה במלווה בשטר אתה אומר שהמלווה כן יכול לטרוף את הלקוחות? אומר את הגמור, אוסום, אינו נינו דהפסידו נפשי, כמו שהסברנו. היות והיה מלווה בשטר, וזה היה מפורסם שרובן הלווה לשמעון כסף. אז שמעון, אז כשבא לוי וקנה את הנכס משמעון, היה עליו להיזהר לא לקנות את הנכס, כי הוא יודע ששמעון הוא בלחוב לרובן, ורובן עלול לבוא ולטרוף ממנו את השדה כדי לחסות את חובו. אז הוא הפסיד לעצמו. מי ביקש זאת מידו? ורבי אומר, דבר תוירה, איך עוד מלווה בשטר ואיך עוד מלווה על פה, אין אוי גוי ואלו מנכוסים בני חויר. מן התורה, גם מלווה בשטר וגם מלווה בעל פה לא משנה, אין לו את הכוח לטרוף מנכסים שכבר נמכרו על ידי שמעון הלווה, רק מנכסים מנכורים הנמצאים תחת ידי שמעון הלווה. מה הייתה אימא? הוא סובר שמן התורה הנכסים של שמעון הלווה לא משתבדים למלווה. שיבוד אליו דאורייתא. ומה הייתה אימא אומרו? מה טעם אומרו? מלווה בשטר, גוי ומנכוסים משובדים. כדי שלא יתילן דלת בפני לוב, אנשים לא ירצו להלוות, אם לא יהיה להם שום אפשרות לגבות מהחוב, אחרי ששימון מוכר את הנכסים. שואל את הגמור, יוכל מיל ועל פה נעמי, אומר את הגמור, מיל ועל פה, לסלי כל, הרי אין לו פרסום, אז אי אפשר להפסיד ללקוחות, אבל במיל ובשטר אפשר להפסיד ללקוחות, כי הם הפסידו את נפשם. שואל את הגמור, ומי אומר רב אוכל, שדין שיבוד נכסה, עלווה למלווה, זה לא מן התורה. הגמרא אומרת בדף כיף קוף דלת, ששלחו הלכה מארץ ישראל, הבכור הרי מקבל פי שניים. עכשיו מדובר פה שהאבא שנפטר היה מלווה, ולווה היה חייב לו. אז הבכור מקבל פי שניים גם מן ההלוואה שירשו מהאבא שלהם שהוא מלווה, שהוא בעצם מגיע לו מהלווה. ובא רבי ואומר, גובו קרקע, רק אם גבו קרקע עבור החוב של הלוואה, יש לו, הרי שהבחור מקבל פי שניים. אבל אם גבו מן הלווה כסף עבור החוב, אין לו לבחור פי שניים. למה? היות והקרקע נחשב כבר משובד מתחילת ההלוואה לאבא, אז זה נחשב היה כבר של האבא מההתחלה, והבחור יורש רק במוחזק ולא בראוי. אז אנחנו רואים מפה שקרקע משובדת למלווה כבר מתחילת הלוואה, הרי ששיבוד את הרייס. וכי תימאי פור דרבה לדולה ודולה לדרבה, שנאמר אולי שהולך פה להפך, שלשיטה דרבה שיבוד נכסים זה מן התורה, ולשיטה תולה זה לא מן התורה. ואומרו לדבר תוירה בלכו הבדיני וזיבורי, שרי הוא לא אומר שמן התורה בלכוב יכול לגבות את הלוואתו רק מהקרקע הכי גרועה של הלווה, שזה זיבורית. הגמרא לומדת את זה בו וקמה, ובגיטן כתוב בפסוק, והאיש אשר אתונוי שבו יוציא אילך ועשבו את החוצו. סתם לווה, מה מוציא? את הכי גרוע שבכליו לתת למלווה. אבל חז"ל עברו, כדי שלא תנעול דלת בפני לובם, אז המלווה יכול לקבות מבינונים. מנכסים בינוניים. על כל פנים, אנחנו רואים שהוא לסובר ששיבוד נכסים מן התורה. רק מה? אומרת הגמור, רבי תלמד בני מערו וקומה. רבי באמת לא סובר ככה. רבי סובר שמן התורה הקרקעות באמת לא משובדות היות, והוא סובר שיבוד אליו דורייס. שם הוא אומר, לגבי בחור, שאלו ששלחו את ההלכה מארץ ישראל, שהבחור יורש פי שניים בלוואת אביו, אומר רבי לשיטתם, דווקא בקרקע, היות והקרקע כבר משובדת מתחילת ההלוואה, ואם כך זה הגדרתו כמוחזק, אבל לגבי כסף הוא לא יורש פי שניים. ולילה יסיר לי.